השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת סולמיף בת לב מולוטוב, שנפטרה לפני שבוע, בית מרחשוון תשפ"ב. בעזרת השם, בזכות התורה, של הנשמה תהיה עלייה ולכל המשפחה מן השמיים תנוחמו.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ו' במסכת ראש השנה, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה העשירית בעמוד א', ונסיים בשורה השנייה בזין עמוד א', השיעור היום יהיה 16.5 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של בעל תאחר, ולגבי זה נראה היום שישה סעיפים. הסעיף הראשון זה שהגמרא מביאה ברייתא שמביאה מקור לכמה דינים בנושא של בעל תאחר, ועוד רגע נראה שלפחות לגבי חלק מהדינים כבר למדנו אותם בדפים האחרונים. מה הדינים ומה המקור שהברייתא מביאה? אז את הדינים נחלק לשלושה. דין אחד זה שבאיסור של בעל תאחר אין רק לב, אלא יש גם עשה, את זה כבר הזכרנו לפני יומיים בדלת עמוד ב'. דין שני זה שאם הוא לא מביא בזמן, בית דין יכולים לקפות אותו להביא בזמן, ודין שלישי זה שבעל תאחר זה לא רק בנדרים, כמו הפשט של הפסוק, אלא גם בחטאות. השמות, עולות, שלמים, כל מיני התחייבויות לבדק הבית ובצדקה, כמו שגם כן הזכרנו כבר אתמול. אלה הדינים, שוב, שיש עשה, שבית דין קופים, ושבעל תאחר זה לא רק בנדרים. עכשיו, מה המקור שהברייתא מביאה לכל זה? אז הברייתא מביאה מקור לא מהפסוק הראשי של בעל תאחר, שזה בדברים כ"ג פסוק כ"ב, כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, אלא היא מביאה מקור משני פסוקים אחרי זה בפסוק כ"ד. הפסוק הוא, מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, נדבה אשר דיברת בפיך. זה הפסוק, ומכאן הברייתא לומדת את כל הדינים שהזכרנו. איך היא לומדת? אז את הדין הראשון שיש גם מצוות עשה, היא לומדת ממוצא שפתיך תשמור. תשמור זה הלא תעשה, שצריך להישמר. ממילא אומרת הברייתא שמוצא שפתיך זה המצוות עשה. זה הדין הראשון. את הדין השני לומדת מ"ועשית כאשר נדרת", ועשית זה שגם בית דין מעשין אותו, כלומר כופין אותו שיביא. ואת הדין השלישי, שזה לא רק בנדרים אלא בעוד תחומים, את זה היא לומדת מאוסף של מילים שמביאה שמיותרות, וזה להשם אלוקיך אשר דיברת בפיך. להשם אלוקיך מלמד אותנו על חטאות, השמות או לא תושלמים, כלומר כל דבר שהוא בחובה, אשר דיברת מלמד על כל דבר שהולך לבדק הבית, ובפיך מלמד על צדקה. ככה הברייתא לומדת את כל הדינים שהזכירה. עד כאן הברייתא. עכשיו שואלת על זה הגמרא, שאלה מאוד מתבקשת, כמו שכבר רמזנו, הרי יש כבר מקורות אחרים לדינים האלה, אז למה הברייתא צריכה להביא עוד מקור? מה המקורות האחרים? אז לגבי הדין הראשון שיש גם מצוות עשה, את זה למדנו מדלת עמוד ב', מעוות השמה, ועוותם שמה עולותיכם ונדריכם ונדבותיכם, כלומר כשאתה בא למקדש תביא את כל מה שאתה חייב כבר, זה מצוות עשה, כמו שכבר אמרנו. את הדין שזה לא רק בנדרים אלא גם בעוד תחומים, גם את זה למדנו אתמול בה' עמוד ב', מהפסוק הראשי של בעל תאחר, תראו בשיעור אתמול, ואת הדין שבית דין קופין, את זה עוד לא הזכרנו, אבל גם לזה יש מקור נוסף, וזה מברייתא אחרת לגבי הפסוק של עולת נדבה, שכתוב אם עולה קורבנו וכולי אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו, והברייתא לומדת שיקריב אותו זה שגם קופין אותו, לרצונו זה שהוא גם צריך לרצות. איך יכול להיות שגם קופין והוא גם רוצה? אלא קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. בכל אופן יש כאן מקור אחר גם לדין הזה, אז ממילא שוב השאלה היא למה הברייתא כאן בוו עמוד א' הביאה מקור לדינים האלו, אם כבר יש לנו מקורות אחרים לכל הדינים שהזכירה. זאת השאלה. על זה עונה הגמרא, יש צריכותה. למה? כי כשאנחנו מדברים על בעל תאחר, אפשר לדבר על בעל תאחר בשני שלבים. שלב אחד זה שאדם נדר להביא קורבן, רק שהוא עוד לא הפריש את הבהמה, והוא יתאחר מלעשות את זה, זה בעל תאחר. שלב שני, אחרי שהוא כבר הפריש את הבהמה, הוא יתאחר מלהקריב אותה בפועל במקדש. ממילא אומרת הגמרא, אם היה לנו רק סט אחד של מקורות לדינים שהזכרנו, היינו חושבים שאולי אותם דינים שיש גם עשה ושקופים אותו ושזה לא רק בנדרים, אולי זה רק באחד מהשלבים. לכן צריך סט נוסף של מקורות אותם דינים, בשביל לומר לנו שאותם חומרות זה בבעל תאחר בשני השלבים, גם בין הנדר להפרשה וגם בין ההפרשה לבין ההקרבה. אז זה הצריכותה. עכשיו למה באמת שנחשוב שזה רק לגבי אחד מהשלבים? אז הגמרא מסבירה שבכל אחד משני השלבים יש סברה לומר שבו אנחנו נקל יותר מהשלב האחר. למה? אז לגבי השלב של בין הנדר להפרשה של הקורבן, היינו חושבים אולי כאן זה לא כל כך אמור לאחר, כי בינתיים הוא בעצם עוד לא עשה כלום, הוא רק אמר שהוא יביא. לעומת זאת, אחרי שהוא כבר הפריש את הקורבן, אז הקורבן כבר קדוש, מהר תביא אותו למקדש, אז כאן אם אתה מאחר זה יותר חמור. זה מצד אחד. מצד שני, אפשר לומר גם בדיוק להפך, כי אחרי שהוא כבר הפריש, אז עכשיו זה כבר קדוש, זה כבר של השם. נכון, זה עוד לא במקדש, אבל כיוון שזה כבר קדוש, זה לא משנה כל כך, בכל מקום הוא של השם. לעומת זאת, אחרי שהוא נדר, זה כבר יותר חמור, כי הוא נדר לעשות משהו, והוא בעצם עוד לא עשה כלום, ולכן זה חמור אם הוא מאחר. אלה שתי הסברות לכאן ולכאן, ולכן, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים שני סטים של מקורות בשביל ללמד אותנו את אותם חומרות, בשביל שנדע שהחומרות זה בשני השלבים של בעל תאחר, גם בין הנדר להפרשה וגם בין ההפרשה להקרבה. עד כאן עיקר המהלך. שוב, מה שראינו זה שהברייתא מביאה שלושה דינים ומביאה להם מקור, ושאלנו, הרי את שלושת הדינים האלו יש לנו כבר ממקורות אחרים, וענינו, יש צריכותה, כי אנחנו צריכים ללמוד שהדינים האלו שייכים בשני השלבים של בלטה אחר. עכשיו, על זה נוסיף רק עוד הערה אחת בסוגריים. מה שאמרנו עכשיו שיש שני שלבים, זה נכון לגבי נדר, אבל זה לא נכון לגבי נדבה. למה? כי בנדר באמת יש שני שלבים. בהתחלה הוא נודר שהוא יביא קורבן, כלומר ההתחייבות היא עליו, ואחר כך בשלב שני הוא מחליט באמת איזה בהמה להביא, והוא מקדיש אותה. ובאמת אם אותה בהמה תלך לאיבוד, הוא יצטרך להקדיש עוד אחת, כי ההתחייבות הייתה עליו, על הגברה. לעומת זאת נדבה זה על החפצה, וזה קורה בשלב אחד. כלומר, זה לא שהאדם קודם מתחייב ואז הוא מפריש איזושהי בהמה, אלא הוא פשוט ניגש לבהמה, ומיד הוא מקדיש אותה בתור עולה. כלומר, ההתחייבות לא עליו, אלא על הבהמה, על החפצה. ובאמת, אם אותה בהמה הלך לאיבוד, אז הוא פטור, כי הוא עצמו לא התחייב, הוא רק חייב את הבהמה. עכשיו, ממילא, כיוון שבנדבה אין שני שלבים, אז כל מה שאמרנו מקודם לגבי הצריכותה בשני השלבים, זה נכון לגבי נדר, אבל זה לא נכון לגבי נדבה, כי בנדבה אין שני שלבים. עכשיו, הבעיה היא שאותה ברייתא דיברה לא רק על נדר, אלא גם על נדבה. אז איך נסביר את הצריכותה לגבי נדבה? עונה הגמרא, באמת לגבי נדבה רגילה, לא צריך עוד מקור. אלא, מה שהברייתא כאן אמרה נדבה, זה לא נדבה רגילה, אלא זה באמת נדר שנעשה בצורה של נדבה. כלומר, באמת מדובר בנדר שהיו שני שלבים, כלומר הוא קודם נדר להביא ורק אחרי זה הוא הפריש בהמה, כמו בנדר, אבל הוא עשה את זה עם תנאי. הוא אמר שכשהוא יפריש את הבהמה לא תהיה לו אחריות, כלומר אם הבהמה תלך לאיבוד אז זהו, הוא לא חייב עוד בהמה, כמו נדבה. ממילא כיוון שזה באמת נדר ויש בזה שני שלבים, אז גם בזה צריך את שני המקורות כמו שהזכרנו בצריכותה, אבל באמת בנדבה רגילה לזה לא צריך שני מקורות. וזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד א', ועד כאן הסעיף הראשון של השיעור. ראינו מקור נוסף לכמה חומרות בבלטה אחר, וראינו למה צריך שני מקורות. זה היה המקור הראשון, שלושת הסעיפים הבאים שנראה הרבה יותר קצרים. הסעיף השני זה שמקודם הזכרנו שוב שבלטה אחר זה גם בצדקה, כלומר אם אדם נדר להביא צדקה הוא צריך לתת אותה בזמן. עכשיו מחדש רבה שבניגוד לכל הדברים שקשורים למקדש, שבהם הזמן שנחשב איחור תלוי ברגלים, כמו שראינו בדף דלת, בצדקה, למרות שגם צדקה נלמדה מאותו פסוק, בכל זאת בצדקה בלטה אחר זה מיד. כלומר ברגע שהזדמן לו איזה עני שהוא יכל לתת לו צדקה והוא לא נתן, הוא עובר על בלטה אחר. ולמה? כי במה שקשור למקדש, אנחנו לא יכולים לצפות ממנו מיד לעלות למקדש ולהביא, אלא מחכים עד שהוא ממילא עולה למקדש, ונותנים לו רגל אחד או שתיים או שלוש הזדמנויות עד שהוא יביא את זה כשהוא ממילא עולה. אבל בצדקה הוא יכול לתת צדקה בכל מקום, לכן ברגע שמזדמן לו אני הוא צריך לתת, ואם הוא לא נתן הוא עובר על בלטה אחר. זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שאומר רבה משהו שכבר ראינו בדלת עמוד ב', שכמו שאמרנו יש גם לב וגם מצוות עשה, כשעל הלב לפי רבנן הוא עובר אחרי שלושה רגלים, אבל על מצוות העשה לפי כולם הוא עובר כבר אחרי רגל אחד. עכשיו על זה מקשה הגמרא מזה שיש ברייתא ששם רבי פפאיס מעיד שהיה להם פרה שמקדישו אותה לשלמים ונולד לתינוק, אז גם הוא שלמים, את הפרה הם הקריבו ואכלו בפסח, ואת הוולד רק בחג, כלומר לכאורה חג הסוכות. עכשיו זה קשה, למה הם חיכו עם הוולד עד סוכות? הרי לכאורה זה בלטה אחר, אז נכון שזה לא לב של בלטה אחר, כי לא עברו שלושה רגלים, אבל הרי לפי ראווה על העשה עוברים כבר אחרי רגל אחד, אז למה הם חיכו עם אותו ולד עד סוכות? היו צריכים להביא אותו בפסח, אם היה אפשר, כלומר שהוא נולד לפחות שמונה ימים לפני פסח, ואם לא, אז בשבועות, אבל למה עד סוכות? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. רב זביד עושה אוקימתא שמדובר שהוולד או הבעלים היו חולים בשבועות, לכן חיכו לסוכות. רב אשי אומר שבאמת הם הביאו בשבועות, כלומר כשכתוב בברייתא שמביאו אותו בחג, הכוונה היא לא לסוכות, אלא לחג שבועות. עד כאן הסעיף השלישי שעוברים בעשה כבר ברגל הראשון. הסעיף הרביעי זה בשורה השלישית בעמוד ב', וזה שאומר רבה, אחרי שעבר הזמן והוא הגיע לזמן של בלטה אחר, אז הוא לא עובר רק עליו אחד, אלא כל יום ויום שהוא לא מביא, הוא עובר עליו נוסף. עכשיו על זה הגמרא מקשה מברייתא שעוסקת במה נחשב בלטה אחר, והיא אומרת שכשעובר הזמן הוא עובר על הלב, והיא לא מזכירה שכל יום הוא עובר על עוד לב, היא רק אומרת שהוא עובר על הלב, אז לכאורה מדובר רק בלב אחד. עונה הגמרא, לא, באמת גם הברייתא יכולה להסכים שיש לב כל יום ויום, וזה שהיא לא הזכירה את זה, זה כי זה לא הנושא שלה. הנושא שלה זה מה נחשב בלטה אחר, והיא לא נכנסה לנושא של על כמה לבים הוא עובר. זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי מיד אחרי זה, זה שנדבר על אותה ברייתא שרגע הזכרנו בסעיף הקודם. כאמור, הברייתא עוסקת במה נחשב איחור, שזה הנושא שראינו בדלת עמוד ב', שם ראינו כל מיני שיטות, האם זה שלושה רגלים, שני רגלים, רגל אחד. כאן לעומת זאת בברייתא, אנחנו רואים משהו חדש. הברייתא מקבלת דעת רבנן או רבי שמעון שמה שקובע זה שלושה רגלים, אבל על זה היא מוסיפה עוד חומרה. והיא אומרת שאם יוצא מצב שעברה שנה עוד לפני שעברו שלושה רגלים, אז גם זה בלטה אחר, אפילו שלא עברו שלושה רגלים. עכשיו, מאיפה הברייתא לומדת את זה היא לא אומרת, אבל הראשונים אומרים שהיא לומדת את זה מבכור, כי בבכור כתוב בדברים תתוו, כל הבכור אשר יוולד בבקרך וכולי, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה ושנה. כלומר, לומדים מכאן שאת הבכור לא מספיק להקריב ולאכול בתוך שלושה רגלים, אלא גם צריך לעשות את זה בתוך שנה. עכשיו, זה נאמר לגבי בכור. לשאר הקורבנות לומדים ממה שכתוב כל הבכור, כלומר לרבות גם את שאר סוגי הקורבנות, שגם בהם מה שקובע זה לא רק שלושה רגלים, אלא גם שנה. אז זה החידוש של הברייתא, שגם שנה גורמת לבעל תאחר, ועכשיו על זה נעיר שתי הערות. הערה אחת, זה שמיד נשאלת השאלה, מה בעצם הברייתא מוסיפה? הרי תמיד יעברו שלושה רגלים לפני שתעבור שנה, אז מה החומרה בזה שגם שנה גורמת לבעל תאחר? הרי ממילא זה כבר יהיה בעל תאחר לפני זה, כשיעברו שלושה רגלים. אלא אומרת הגמרא, לא נכון. באמת יש מצבים שבהם תעבור שנה עוד לפני שיעברו שלושה רגלים. איך זה יכול להיות? אז הגמרא מביאה לזה שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, אם נאמר שהמשנה היא כמו רבי שמעון, אז הרי רבי שמעון לא מסתפק בשלושה רגלים, אלא דווקא שלושה רגלים כסדרן. ממילא, אם הוא נדר או הקדיש את הבהמה אחרי פסח, אז מבחינת מספר הרגלים הוא יעבור על בעל תאחר רק עוד שנה וחצי, כי הוא צריך לחכות עד שיעבור שבועות וסוכות, ואחרי זה שוב פסח, שבועות וסוכות. אז על זה מחדש את הברייתא שהוא עובר על בעל תאחר לא רק שעוברים אותם שלושה רגלים כסדרן, אלא עוד לפני זה כשעוברת שנה. אז זה מצב אחד שבו השנה יכולה לעבור לפני שעוברים שלושת הרגלים. אבל המצב הזה רק לרבי שמעון, אבל לפי רבנן שמספיק שלושה רגלים לא כסדרן, אז האפשרות הזאת לא מסבירה לנו. לכן נעבור לאפשרות השנייה. בשביל להבין את האפשרות השנייה נקדים שיש מחלוקת לגבי מי שמוכר בית בבתי הרי חומה, שהדין הוא שיכול להתחרט ולגאול חזרה את הבית בתוך שנה, מה נחשב שנה? לפי רבי, שנה זה תמיד לפי מספר הימים, כלומר 365 ימים, ואני לא מתחשב האם השנה הייתה מעוברת או לא. לעומת זאת, לפי רבנן, לא מעניין אותי מספר הימים, אלא מעניין אותי התאריך, וזה נחשב שנה רק שאני חוזר לאותו תאריך שבו הוא מכר את הבית. ממילא אם זה שנה מעוברת, אז יש לו חודש נוסף. זה מחלוקת בבתי הרי חומה. עכשיו את אותה מחלוקת, הגמרא מביאה אלינו, והיא אומרת, כשהברייתא אמרה שהוא עובר על בעל תאחר לא רק אחרי שלושה רגלים, אלא גם עוד לפני זה, כשעוברת שנה, למה היא התכוונה כשהיא אמרה שנה? אז זה תלוי ברבי ורבנן. לפי רבי התכוונה אחרי 365 ימים, לפי רבנן זה לפי התאריך. עכשיו ממילא נחזור לעניין שלנו, איך יכול להיות שעברה שנה ועוד לא עברו שלושה רגלים? זה יכול להיות אם נלך לפי רבי, שהכוונה שנה זה 365 ימים. ואיך זה יכול להיות? זה יקרה אם הוא נדר קצת אחרי פסח, והשנה שאחרי זה הייתה שנה מעוברת. וממילא 365 ימים אחרי התאריך שהוא נדר, יוצא בסוף חודש אדר ב', שזה לפני פסח. כלומר, בעצם יצא שעברה שנה עוד לפני שעברו עליו שבועות, סוכות ופסח. אז הנה מצאנו עוד מצב שבו יכול להיות שעברה שנה לפני שעברו עליו שלושה רגלים. עכשיו, כאמור, זה רק לפי רבי. אבל לפי רבנן, ששנה זה לא תלוי במספר הימים, אלא זה תלוי בתאריך, אז ממילא אם הוא נדר אחרי פסח, אז מתי עברה עליו שנה? כשנגיע שוב לאותו תאריך בשנה הבאה, ולא מעניין אותי שזאת הייתה שנה מעוברת. ממילא כשעברה עליו שנה, אז גם עברו עליו כבר שלושה רגלים, אז לפי רבנן, עדיין אין לנו מצב שבו שנה יכולה לעבור לפני שיעברו שלושה רגלים, לכן אנחנו עוברים לאפשרות השלישית והאחרונה. בשביל האפשרות השלישית גם נקדים הקדמה קצרה, וזה שיש מחלוקת בין רב שמעיה לבין אחרים, שלפי רב שמעיה, הבית דין יכולים להחליט האם לעבר חודשים או לא, לפי כל מיני צרכים שהיו להם במהלך השנה, לעומת זאת לפי אחרים אין דבר כזה, אלא יש לו"ז קבוע, אחד מלא אחד חסר, וזה לא נתון להחלטה של הבית דין. עכשיו ממילא, לפי רב שמעיה, שהם כן יכולים להחליט, אז ממילא לא הייתה קביעות איזה חודש מלא ואיזה חסר, הכל תלוי בצורך. ממילא יכולת שניסן היה מלא ויכולת שהוא היה חסר, ויכולת שאייר היה מלא ויכולת שהוא היה חסר. עכשיו ממילא, כיוון שלחג השבועות אין תאריך קבוע, אלא הוא תמיד ביום החמישי מפסח, וכיוון שאייר וניסן יכולים להשתנות, אז גם התאריך של חג שבועות יכול לזוז, ויכול לחול לפי זה או בהי סיוון, או בוו סיוון, או בזין סיוון. עכשיו לפי זה אנחנו יכולים למצוא מצב שבו שנה תעבור יותר מהר משלושה רגלים. איך? זה יקרה במצב הבא. אם בשנה אחת שבועות היה בהי סיוון, והוא נדר יום אחרי זה בוו סיוון, ואז בשנה אחרי זה שבועות היה בזין סיוון. ממילא יוצא שהשנה שנה שלא עברה כבר בוו סיוון, ואילו שלושה רגלים יעברו עליו רק למחרת כשיגיע שבועות בזין סיוון. אז הנה מצב שבו השנה עברה לפני שעברו עליו שלושה רגלים. אז אלה היו שלושה מצבים שבהם השנה נגמרה לפני שעברו עליו שלושה רגלים, ועד כאן הערה הראשונה על הברייתא שאמרה שלא רק שלושה רגלים גורמים לבעל תאחר, אלא גם שנה. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', עכשיו נדלג קצת לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', ושם נעיר עוד הערה על מה שאמרנו. מה שאמרנו עכשיו שסופרים לא רק שלושה רגלים, אלא גם שנה, ואם השנה מגיעה קודם, אז היא גם כן גורמת לבעל תאחר, ואת זה למדנו מבכור, אז על זה מוסיפה הגמרא שאת אותה שנה סופרים מהזמן שאותו בכור ראוי. אז אם מדובר בבכור טעם, אז סופרים את זה רק מהיום השמיני, כי הרי לפני היום השמיני אי אפשר להקריב אותו, אז רק מאז סופרים את השנה. לעומת זאת, אם מדובר בבכור בעל מום, שאנחנו גם יודעים שקלו לו חודשיו, כלומר שהוא היה מספיק זמן בבטן וממילא הוא ודאי לו נפל, אז הוא ראוי לאכילה מיד כשהוא נולד, אז גם את השנה שלו סופרים מיד כשהוא נולד. זאת הערה שנייה לגבי השנה, ועד כאן הסעיף החמישי. הסעיף השישי, נחזור שוב קצת אחורה לרבע התחתון של עמוד ב', וכאן הגמרא מביאה שתי שאלות ששואל רבי זיירא על בעל תאחר, וזה האם בעל תאחר שייך גם אצל יורש וגם אצל אישה. למה כן ולמה לא? אז לגבי יורש, ההתלבטות שלו היא שבפסוק של הלאו של בעל תאחר כתוב כי תידור, כלומר שהלאו שייך רק למי שנדר, לא ליורש שלו. לעומת זאת, בפסוק של העשה, ובאת שמה ואהבתם שמה, שם רואים שזה תלוי לא במי שנדר, אלא במי שצריך להביא, שזה כולל גם את היורש. אז האם הדין שייך ביורש או שלא? עונה הגמרא מברייתא שלא, כי הברייתא לומדת מהסוף של הפסוק של בעל תאחר, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מאימך, שמאימך זה דווקא מאים מי שנדר, ולא ממישהו אחר, כלומר מהיורש. זה לגבי יורש, בסוגריים רק נעיר שבהי עמוד ב' למדנו מאימך שזה כולל גם צדקה, אז הגמרא מסבירה שמהמילה אימך מרבים גם צדקה, מהמם של מאימך אנחנו מוצאים את היורשים מהדין. זה לגבי יורש. לגבי אישה התלבטות של רבי זיירא, שראינו שהפסוקים של בעל תאחר עוסקים בהבאת דברים למקדש, וכמו שאמרנו, גם הזמן של בעל תאחר תלוי ברגלים, שאז ממילא אנשים באים למקדש. ממילא עולה השאלה לגבי אישה, האם גם באישה יש בעל תאחר? כי הרי לפי רבי זיירא, לאישה אין שום מצווה לעלות למקדש, כי לא חייבת לא בראייה, שבזה כתוב במפורש בתורה שזה רק לכל זכורך ולא לנקבות, ולפי רבי זיירא היא גם לא חייבת בשמחה, כי לדעתו השמחה של האישה זה לא בקורבן שלמים במקדש, אלא בזה שבעלה קונה לבגדים. ממילא, האם לפי רבי זיירא היא חייבת בבעל תאחר? אומר לו אביי, אני עצמי חושב שאישה כן חייבת בשלמי שמחה, ממילא היא כן צריכה לעלות לרגל, וממילא יש לה בעל תאחר. אבל לשיטתך, שגם בשלמי שמחה היא לא חייבת, ממילא אין שום סיבה שהיא תעלה לרגל, וממילא היא גם לא שייכת בבעל תאחר. זה לגבי אישה, ועד כאן הסעיף השישי, הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', את שאר השורות עד השורה השנייה בזין עמוד א' כבר ראינו, לכן נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בבעל תאחר, חילקנו את זה לשישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו עוד מקור לשלושה דינים שיש להם כבר מקור, וזה שיש גם מצוות עשה, ושבית דין כופין להביא בזמן, ושבעל תאחר זה לא רק בנדרים, אלא גם בחטאות, אשמות, עולות, שלמים, משהו נודר לבדק הבית, צדקה, ושאלנו למה צריך להביא לזה עוד מקורות? הרי יש לזה מקורות אחרים, וענינו שבעל תאחר יכול להיות בשני שלבים. שלב אחד זה בין הנדר להפרשת הקורבן, ושלב שני בין ההפרשה לבין ההקרבה, ועל כל אחד מהשלבים אפשר אולי לחשוב שאולי בוא נקל יותר מאשר בשלב האחר. ממילא, אם היה רק מקור אחד לחומרות שהזכרנו, היינו חושבים שאולי זה רק באחד מהשלבים, לכן צריך שני מקורות. בסוגריים גמרנו שמה שהברייתא מזכירה נדבה, זה לא באמת נדבה, אלא נדר רק שהוא לא קיבל אחריות, כי הרי בנדבה אין שני שלבים, יש רק שלב אחד. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שבעל תאחר זה גם בצדקה, והוא עובר על זה מיד, ולא רק אחרי שלושה רגלים, כי הוא יכול את הצדקה עכשיו, הוא לא צריך לחכות למקדש. הסעיף השלישי זה שעל העשה של בעל תאחר עוברים כבר אחרי הרגל הראשון, ועל זה הגמרא מקשה מרבי פפייס שמעיד שמחלו את הוולד לא ברגל הראשון עם אמא שלו בפסח אלא רק בחג הסוכות. איך הם עשו את זה? עונה הגמרא שתי תשובות, או שהוא היה חולה בשבועות לכן חיכו לסוכות, או שבאמת הכוונה היא שמחלו בשבועות לא בסוכות. זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה שאומר רבא שברגע שעבר הזמן הוא עובר על הלאו כל יום ויום מחדש. על זה הגמרא מקשה מברייתא שמדברת על הלאו והיא לא מזכירה את זה, ועונה הגמרא זה כי היא לא עסקה בזה, היא עסקה במה נחשב איחור, היא לא עסקה בכמה לאו אם הוא עובר. הסעיף השישי זה על אותה ברייתא שהרגע הזכרנו, עכשיו ניכנס לפרטים שלה. אותה ברייתא אמרה שחוץ מזה ששלושה רגלים נחשבים איחור, גם שנה נחשבת לאיחור. הראשונים אומרים שלומדים את זה מבכור, כלומר אם עברה שנה אפילו שעוד לא עברו שלושה רגלים זה גם איחור. על זה הערנו שתי הערות. הערה אחת, זה איך בכלל זה יכול להיות? הרי אם עברה שנה, גם עברו שלושה רגלים, אז הבאנו שלושה מצבים לפי תנאים שונים שבהם זה יכול לקרות, וזה לפי רבי שמעון שצריך שלושה רגלים כסדרן, אז יותר משנה לפעמים. לפי רבי, אם השנה השנייה הייתה מעוברת והוא נדר אחרי פסח, אז יכול להיות ש-365 ימים יעברו לפני שיעברו שלושה רגלים, ולפי רב שמעיה, אם הוא נדר יום אחד אחרי שבועות, ובשנה אחרי זה יצא ששבועות היה דווקא ביום אחרי שהוא נדר, אז גם כן עברה שנה לפני שלושה רגלים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, לגבי בכור ממתי מתחילים לספור את אותה שנה, האם הילדה או רק מהיום השמיני, אז זה תלוי האם הוא תם או בעל מום. זה הסעיף החמישי. הסעיף השישי והאחרון זה שרבי זיירא שאל והכרנו לגבי יורש ולגבי אישה, בהנחה שהיא לא חייבת לעלות למקדש ברגלים, שבשניהם אין בעל תאחר. כל טוב.